בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. וכפי שציינתי גם בתחילת השעה הקודמת, אנחנו כאן כדי לנסות לשמור על איזושהי שגרת מלחמה, שגרה בתוך המלחמה, דבר שהוא ממש חשוב לשפיות ולחוסן הנפשי שלנו. כמובן אם נצטרך אנחנו נעדכן בכל מה שצריך, הנחיות של פיקוד העורף וכל מה שצריך, אבל אנחנו פה מתחזקים, מתחזקות ביחד, באמונה, בביטחון, שומרות על החוסן שלנו. כאן שלום בוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
בוקר טוב ושבוע מבורך שיהיה לכל עם ישראל באשר הוא.
אמן ואמן, ורק בשורות טובות בעזרת השם. ואני הבנתי שאת רוצה לדבר היום על פסוק משיר השירים שמדבר בעצם על זמן יציאת מצרים, שניתן ללמוד ממנו גם היום. יונתי בחגבי הסלע, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך.
נכון. אז הייתי רוצה להתחיל עם זה שיונה היא סמל השלום. ואם אנחנו בודקים מדוע היא סמל השלום, אנחנו זוכרים שהיא בעצם מבשרת את הפסק המבול על ידי ענף של זית שהיא באה, חוזרת לטבע לנוח. ובעצם יונה בשיר השירים, שלמה המלך קורא לנו יונתי לעם ישראל. ברוך הוא מתייחס אלינו כיונה. אז קודם כל הייתי רוצה לדבר על למה יונה. יונה היא בעל כנף שנאמן לבן זוגה. היא לא מחליפה בן זוג.
כן.
היא תמיד חוזרת הביתה אל השובח, אל המקום שבו היון, הבן זוג שלה, נמצא שם. ולכן נגיד אנחנו מברכים שתהיו כמו זוג יונים. אנחנו מדברים על הזוגיות ובעצם ושלמה המלך מגדיר את יונתי, ושהקדוש ברוך הוא קורא לנו יונתי, איך אנחנו תמיד נחזור אל הקדוש ברוך הוא. אין לנו משהו אחר בעולם. קודם כל ואחרי הכל ולפני הכל יש לנו את הקדוש ברוך הוא. וכאן אני רוצה בעצם לקחת את בשיר השירים, יש הרבה מדרש, רבה וכולי על הפסוק הזה, אבל זה מתחיל עם רשי, שבעצם רשי אומר מתי זה קרה בעצם, על מה מדבר שלמה המלך, הוא מדבר על מצרים. כשבני ישראל יצאו ממצרים בשעה טובה, הם הגיעו לחוף, לים סוף, יש ים, מאחוריהם המצרים. מושל את זה רשי ואומר, זה כמו יונה שעפה בשמיים ויש אוף דורס שבעצם רוצה נץ, רוצה לטרוף אותה, והיא רואה בסלע איזה חור, והיא רוצה להיכנס בחגבי הסלע, ושם יושב נחש ודוגר. ובעצם הנחש לא מתכוון ללכת לשום מקום. אם היא תיכנס פנימה, הנחש יקיש אותה. אם היא תצא החוצה, הנץ יטרוף אותה. בעצם הנץ זה מה שנקרא השמיים, מעוף השמיים, והנחש מבטא את האדמה, את הארץ, את הדבר. לא פעם אנחנו כעם ישראל נמצאים במצב שבעצם מה, אין לנו לאן לברוח. פה ים סוף, כאן מצרים, פה חיזבאללה, פה תימן, פה איראן, פה סוריה, פה חמאס. לכאורה, כאילו שמים אותנו באיזה מצור מאוד קשה. מה עושה יונה, אומר רשי? היא מכה בכנפיים שלה, ובעצם קוראת לבעל השובח להציל אותה. כי היא מבינה שהיא לא באמת יכולה לבד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה, הראיני את מראייך והשמיעיני את קולך. השמיעיני את קולך זה דבר תורה. הראיני את מראייך זה המצוות, זה המעשים הטובים. אומר הקדוש ברוך הוא, יש בינינו קודים. הקודים הם מאוד פשוטים. אני רוצה לראות אותך, עם ישראל, במתווך, בקיום מצוות ובקיום התורה. וברגע הזה, מבחינתי, את יפה רעייתי וקולך ערב, וזה מה שכאילו הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. הסיפור הזה של בעצם יציאת מצרים חוזר על עצמו במדרשים, יגיד רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, שמדובר לא רק על יציאת מצרים, מדובר גם על מתן תורה, שגם שם הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע, נעשה ונשמע, ובעצם רוצה לראות את ההסכמה שלנו. עכשיו, כנפיים על פי חסידות זה דבר מאוד גבוה, זה אהבה ואירה, זה דחילו אורחימו. כל מצווה יש לה כנפיים והיא עולה למעלה בעצם עם אהבה ויראה, וכאשר הכנפיים בעצם לא מצאו את המקום לעוף, מתבקש הדבר. הנקודה כאן זה שאנחנו צריכים לדעת שאצל אומות העולם אנחנו נחשבים חיות קשות, גורריי יהודה, נפתלי, איילה שלוחה, דן נחש עלי דרך, בנימין זאב יטרוף, בעצם מדברים על חיות. ואצל הקדוש ברוך הוא אנחנו יונה. אנחנו הזכות של העולם כולו. אנחנו הזכות של העולם כולו. ואנחנו לא סתם מתבקשים להביא שלום לעולם. הדרך שלנו להביא שלום לעולם זה דרך הכנפיים, שהם אהבה ויראה. ובאמת קודם כל אהבת השם ואהבת כל יהודי באשר הוא, בלי חשבונות ובלי דעות ובלי באמת אני לא יודעת כעס. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מבקש בבית המקדש זה גם כשעולים לרגל, אז בעצם הראיני את מראייך והשמיעיני את קולך, תבואי, תעלו לרגל לבית המקדש, תגידו הלל, והתפילות שלנו והמעשים הטובים שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, כי זה מביא את הגילוי שלו בעולם. הוא מבקש מאיתנו, תעשי את זה, תעשי, את השליחה שלי, את היונה בעולם הגדול והאכזר הזה, את בעצם זאת שיכולה לבשר את את הבשורה. אנחנו מסתכלים עכשיו באמת על כל, עכשיו אתמול התבשרנו שתלמידה שלנו, אחד מההרוגים ביממה האחרונה, זה בן של תלמידה, שאני הרמתי לה את הטלפון, כי חמישה בנים שלה במילואים ושלושה חתנים. עכשיו אתמול בלילה הייתה הלוויה של בן צעיר בן 25, אבא לשתי ילדות. ובאמת הכאב והכל והפחדים והכל ביחד, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה את הכנפיים, הוא רוצה את היונה מתרוממת, הוא רוצה לראות ולשמוע את התפילה שלנו. אחד המדרשים גם מדבר שהשמיעיני את קולך והריני את מראייך והשמיעיני את קולך, מדובר על האימהות כולל חנה, הם שמואל, שבעצם הקדוש ברוך הוא עיקם להם את הילודה, אבל בעצם אמר, אני רוצה לשמוע את תפילתכן, אני רוצה בעצם להרים את העולם עם התפילות שלכם. אז זה המקום שאני בכל אופן, ביממה, לא ביממה, בכמה ימים האחרונים, חובה שאנחנו בעצם מתבקשים באמת לנקות את העולם, להביא את התפילות ואת המעשים הטובים למעלה. ולדרום באמת למשיח לרדת כבר למטה.
בעזרת השם, במהרה בימינו, וואו. השמיני את קולך, קול של תפילה, קול של תהילים, קול של לימוד תורה, וואו. מדהים, מדהים, כן. תודה רבה על החיזוק הזה, תודה רבה לרחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. אז זהו, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, מחכה לתפילה שלנו, מחכה לתהילים שלנו, וכמובן לכל לימוד התורה. תודה רבה לרחל.
לרחל.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לרבנית רחל בזק, ביתו של הרב שמואל אליהו, נכדתו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. שלום הרבנית.
שלום, שלום לך, שלום לכולם, כן. כל המאזינות, מאזינים.
כן, אז רציתי לדבר איתך באמת, איך מתמודדים עם הקושי הנפשי של הימים האלה? הרי כולנו חווים קושי, אנחנו, כן, עם אחד, אנחנו בסופו של דבר, ולכולם קשה, אחד יותר, אחד פחות, אחד יותר קרוב, אחד יותר רחוק, אבל כולנו חווים קושי, קושי אמיתי. אז איך באמת מתמודדים? את יודעת, מעבר לנשום ולנשוף ולהחזיק את האוויר ולהוציא את האוויר, אני רוצה משהו ככה מעבר לנשמה.
אמרת מעבר, אז באמת זה מחבר אותי לזה שאנחנו נשים עבריות. ובאמת נאחזות בתכונה הזאת של להיות עבריות, וזה מה שמיוחד לנו ביכולת שלנו לראות את המעבר, זאת אומרת להחזיק את התמונה שעוד רגע תופיע והיא עדיין לא הופיע. זה חייב להיות לא רק בדיבורים, זה חייב להיות ממש אמיתי. זה כמו שאם ילד שלך עכשיו קשה לו ואת מחזיקה את התמונה שהנה עוד רגע הוא מצליח והוא מתגבר, זה מה שנותן לך את הכוח לתת לו, נכון?
נכון.
אז עכשיו תחת העיניים של כולנו להחזיק לעם ישראל את התמונה של המעבר, את התמונה שאנחנו יודעות. אצלנו, כשיש לנו עובר בבטן, אנחנו יודעות שזה לא סוף הסיפור. יהיו עוד תמונות אחר כך ותהיה לידה, יש לנו יכולת להרגיש שבמציאות מתרחש משהו, גם שהוא עדיין לא נראה. ולהגיד, הנה עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע זה קורה, הנה, המשיח מגיע, גאולה מתרחשת. עם ישראל קורא לו תהליך טוב, להחזיק את זה, שהתמונות מתחלפות לתמונות טובות, זה הכוח שלנו, ממש להשתמש בזה אמיתית, חזותית.
את מדברת בעצם על סוג של דמיון מודרך?
כאילו, מעבר, כאילו ברמה של תחזנה עינינו, כזה, כאילו להשתמש בכוח החיזיון, ממש, הראש שלנו כל הזמן רץ עם דמיונות. אם יכנסו מפה, אם יכנסו לבית שלי מפה, איפה אני אשים את הילדים פה? הרי כל הזמן את מפחדת כזה. אז במקום שהראש ירוץ במחשבות כאלה, פשוט כל הזמן להכניס ציור פנימי, של משהו טוב, הבית שלך מוגן, הבית שלך מלא, מוקף באור, יש לך שמירה על הבית, כל הזמן לראות את התמונות, את החדשות הבאות, כן, זה כלי אמיתי, טיפולי, וגם אמיתי שבאמת נותן כוח. עוד נקודה שיכולה ממש לחזק, זה מהפרשה שלנו עכשיו, שכתוב, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, נכון לאברהם אבינו, אז אני חושבת שבשם הבעל שם טוב, אני לא לגמרי בטוחה, שהוא אומר, מה זה היחידך? לכל אחת מאיתנו יש גוף, ויש נפש, ויש נשמה, ויש רוח, ויש חיה, ויש יחידה. והיחידה זה המקום הכי גבוה בתוכך, שצריכה להתחבר אליו, שאנחנו שומעות הרבה סיפורים, שאנחנו נשארות עמומות, למה את נשארת עמומה? כי היחידה בתוך אותו אדם, בתוך אותה דמות התגלתה. אז גם את וגם אני וכולנו צריכות להיכנס לחדר איחוד עם השם, וואו. וכל הרעש וכל זה, תמצאי זמן, כנסי לחדר איחוד, תהיי רק את והוא, ושפחי כמה עם ליבך. ממש תדברי, תשפחי את הלב שלך, כשבאמת תצא לך תפילה מעומק הלב, אז תקבלי כוח שאין דומה לו.
מדהים.
לא רק התפילות הרגילות שאנחנו ככה, את יודעת, גם ככה אומרות ומתפללות, עובר מסוק מעלה, אני מתחילה להתפלל. אלא ממש להיכנס ליחידות ולגלות את היחידה שבי, וזה יעזור לעם ישראל, וגם לך זה ייתן המון המון כוחות. ממש.
כן, אז את אומרת, זה לא סתם תפילות, אלא קודם כל, ותחזנה עינינו, פשוט לנסות לדמיין ולחזות בדמיון, גם את העניין הזה באמת של השמירה, וגם את העניין של מה הולך לקרות מחר, והנה, ועוד רגע יודיעו בחדשות שהכל טוב והכל, ומעבר לזה, היחידות הזאת שאת מדברת עליה עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, כאילו להיכנס לחדר, את והוא איתו לבד, דברי איתו במילים שלך אפילו, כן, תגידי גם פרקי תהילים, אבל למצוא את הדרך לדבר כמו שמדברים לאבא אוהב, במילים שלך.
ממש, 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 כי תראה, אנחנו עושות הרבה תפילות ביחד.
נכון.
וזה חזק, וזה וואו. אבל יש משהו, שאני נכנסת לחדר, אני נועלת, אף אחד לא שומע אותי, ואני יכולה לצעוק. אני ממש יכולה לצעוק אליו.
וואו.
ולהתחנן אליו, ולהגיד מילים שאני לא אומרת ליד אנשים, וזה התפילה שצריך עכשיו. הרמה הזאת היא של היחידות איתו.
כן,
מבינה,
כן.
זה...
כן.
שמה,
אני רוצה משהו נוסף, אומנם כבר עבר קצת זמן מיום פטירתה של רחל אמנו מהיורצייט, כן, אבל אני יודעת, אנחנו עדיין בחודש חשוון, ואני יודעת שלרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, היה באמת קשר מיוחד לאמא רחל, שהיא ידעה, איך מתפללים, היא ידעה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהתפלל ולבקש, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לה, מנעי קולך מבכי כי יש שכר לפעולתך, ואנחנו מכירים את הסיפור שאומרים לה, תמשיכי לבכות, תמשיכי לבכות, כי עם ישראל עדיין בגלות. אז אולי ככה מילה על הקשר מיוחד של הסבא עם אמא רחל.
באמת היה לו, באמת, הוא לימד אותי. כאילו, הוא לימד אותי שצדיקים באמת חיים. זאת, הוא היה מגיע אליה, כשהוא הגיע אליה, הוא היה 26 חודשים מאושפז בטיפול נמרץ, היה לו כמה פעמים שהוציאו אותו. אחד הפעמים, הוא ממש ביקש, זה היה לפני חנוכה, הוא ביקש, שיקחו אותו, אמרו לו איפה, אמרו לו, הרב, אי אפשר, אתה עם הנשמה, אתה עם צינורות. הוא אמר, אני חייב. לאיפה? לקבר רחל. טוב, לקחו אותו, עם פני לטיפול נמרץ, עם הכל. עם הרופאים המומחים הביאו אותו, הוא נכנס, כמה דקות הוא היה אצל אמא. הוא נכנס אליה ואמר לה, אמא, הבנים שלך בצרה, קומי, תעזרי להם, ויצא.
וואו.
כל הבלגן, כל הטיפול נמרץ, כל, אתה יודעת את זה. בשביל כמה דקות אצל אמא רחל, כשהוא דיבר וואו. איתה, הוא הרגיש שהיא חיה. וכשאחר כך היה סיפור עם מופרת יצוקה עם החיילים, שבטוח שמעת על זה, שחיילים העידו, וזה גם נמצא ביוטיוב, ואפשר לראות את זה, שהם העידו שהם ראו את אמא רחל, וכששאלנו אותו, אמרנו לו, סבא, זה הגיוני מה שהם מספרים? נאמר, בטח שזה הגיוני. כשמבקשים עזרה מאמא, אמא תמיד עוזרת. וההבנה הזאת שהצדיקים במיטתם קוראים חיים, היא חייבת להיות לכולנו בימים האלה, כי אני חושבת, הבוקר בדיוק התעוררתי עם זה, אמרתי עצמי, צאי, סיל, אני עוד מעט, אני מסיימת איתך, אני עוד מעט יצאת לרב מרדכי אליהו בירושלים.
וואו.
צאי לקברי צדיק, ופשוט, צריך מסעות לרבי שמעון, אני יודעת שכבר מתפללים כולם אצל צדיקים, אבל עוד, צריך להגיד להם, תקומו, תאירו, אנחנו, כל חייל שנופל, אנחנו מתים איתו.
נכון.
אנחנו מתרסקים, אנחנו לא רוצים את זה. ויש שכר לפעולתך. כל דבר נשמע, כל תפילה נשמעת, כל תפילה נשמעת. אז אמא רחל, דעת, אני יכולה להגיד לך שהייתי בהילולה שלה השנה שלא היה כניסה, אבל הכניסו אותנו במיוחד בגלל השידור, והייתי בהתחלה מאוד עצובה כי הציון היה ריק, ממש כאילו נפל לי הלב בהתחלה, אבל אז אמרתי, אני מבינה אמא שאת בשטח.
וואו.
בצו 8.
איזה יופי, איזה מרגש. איזה מרגש. כן. אז כן, אז יהיה. כן. וואו, אז באמת בעזרת השם, כן, אז כל התפילות, איפה שלא יהיה, גם אם אין לך אפשרות, ואת בבית, אז בבית לפתוח ספר תהילים, לנצל כל דקה פנויה. את יודעת, אתמול אפילו אמרתי ברכת המזון, אמרתי לעצמי, אבל תפתחי את הסידור, תגידי יותר בכוונה, יש לי איזה רשימה של כמה חיילים, שלושה בנים של חברה, ועוד שני בנים של עוד חברה, ועוד בן שהוא בן יחיד לחברה נוספת, ויש לי פתק קטן, אמרתי לעצמי, שימי ליד, ותגידי שזה יהיה באמת לזה שיחזור הביתה לשלום, כולם בריאים מושלמים בגופם ובנפשם, שהחטופים שלנו כבר יחזרו הביתה היום, די, זה בלתי אפשרי לחשוב על התינוקות הקטנים, יש תינוק שמלאו לו עכשיו 10 חודשים, זה 4 שבועות הוא שם, זה לא נתפס. אז בעזרת השם, באמת בזכות התפילות והדאגה והביחד הזה של עם ישראל, שיחזרו כולם הביתה לשלום.
אמן. אני אגיד לך גם עוד משהו, שתדעי שקורה המון דברים טובים. וכל מי ששומע את זה, קוראים המון דברים טובים שלא היו בהיסטוריה.
וואו.
ממש, התפילות כאילו נאספות כל מילה.
בוקע רקיעים.
וקורה פשוט ניסים, וצריך לדעת שאת כל הטוב הרבה אנחנו לא יודעים בתקשורת.
כן.
שהרבה דברים טובים מכסים, אז להיות בהודעה גדולה.
כן, בעזרת השם. תודה רבה לרבנית רחל בזק על הדברים המחזקים האלה, ושנזכה רק לבשורות טובות. תודה רבה.
אמן, אמן.
תודה, תודה, תודה. באמת איזה זכות יש לנו. אני מרגישה שאני כל כך מתמלה מהדברים המחזקים האלה. אני רוצה לומר שלום ליעל גורן, שהיא מאמנת רגשית מבדידות לזוגיות, ובאמת אנחנו מדברים הרבה על משפחות ועל ילדים, אבל איך משפיעה המלחמה על הרווקות ועל הרווקות? שלום יעל, מה שלומך?
שלום, שלום.
אז בדיוק הזכרתי שאני שומעת הרבה אמהות שקשה להם והילדים ויש מרחבים מוגנים ואין, והילדה הזאת לומדת רק 3 פעמים בשבוע. זאת אומרת, יש באמת הרבה התמודדות עם ילדים, לפעמים הבתים קטנים והממד קטן וצריך להכניס את כולם, או הבת שלי שמספרת בלי נראה עם 5 ילדים גרים בקומה שלישית וצריכים לרדת עד המקלט למטה, לא פשוט. אז את יודעת, אז יש את ההתמודדות הזאת, אבל יש עוד התמודדות שהיא פחות מדוברת, וזה באמת המציאות הזאת של הרווקות שנמצאות לבד, אז אולי בלכורה אין להם הרבה למי לדאוג, אבל איזה בדידות ואיזה קושי להיות לבד בזמנים האלה. ואני מנסה גם לחשוב על זה שאין חשק לצאת לדייטים ולפגישות, כי אולי תהיה באמצע הזקה, ואולי יהיה מסוכן, ואולי... מה עושים?
נכון, בדיוק, בדיוק. אז אני באמת דיברתי עם כמה רווקות, וככה... הסתכלתי מה בדיוק הדברים שהן מתמודדות איתן. אז יש, כל אחת מתמודדת קצת שונה.
כן.
יש כאלה שדווקא עכשיו הן מרגישות יותר את הצורך בקשר, בחיבור אנושי, להיות עם מישהו, לחלוק את מה שעובר עליהן. את יודעת, זה לא כמו לחלוק עם חברה או עם משפחה, מישהו שממש אפשר לדבר איתו את הדברים הכי אינטימיים.
קרוב, קרוב, כן.
כן, בדיוק. אז החוסר הזה מאוד מאוד מתגבר עכשיו. ויש גם מחשבות על העתיד, ואת יודעת, פתאום אנשים רואים שמשפחה זה מה שהכי חשוב עכשיו, במיוחד בעניין של, את יודעת, לחזק את עם ישראל, להקים את מה שנחרב, ומרגישים צורך דווקא לחזק את העניין הזה של להקים משפחות ולהמשיך הלאה את החיים. ואת יודעת, יש כאלה שהחוסר ודאות הוא גורם להם כאילו לקפוא. הן מתנתקות רגשית ועוצרות את כל התהליכים. ויש כאלה שהפוך, נכנסות לאיזה מצב הישרדותי ומתחילות לחפש דייטים דייטים, ואפילו חוזרות להצעות קודמות לא רלוונטיות בכלל, ומרוב הלחץ שמה הולך להיות.
כן.
אבל מה שכן משותף לכולם זה הפחד מהבדידות. זה להיות לבד, למרות שיש את החברות, למרות שיש משפחה, אבל... כל אחד עסוק בעניינה, והן כאילו מרגישות עוד יותר לבד. ויש חרדה מהעתיד שהיא מתעצמת, וגם צורך במגע, ואת יודעת, כל להיות, לא להיות לבד, לא לחזור לבית ריק, אחרי שאת יודעת, כולם הולכים למקלט או לממד, ואז הן חוזרות לבית ריק, וצריכות מישהו שיהיה לידם, שיגן עליהם. כל הדברים האלה ממש מתחזקים עכשיו.
כן.
באמת מה שאמרת לגבי דייטים, אז יש פחד, מה יקרה אם פתאום תהיה הזקה, מה יקרה, על מה נדבר, והאם בזה בכלל ראוי עכשיו לצאת, יש המון רגשות אשמה, שבזמן שאנשים...
כאילו איך אני ממשיכה כשיש אנשים חטופים ופצועים והרוגים, אז איך בכלל יש לי לגיטימציה להמשיך? כן.
בדיוק, זה ממש ממש, הרגשות אשמה מאוד מאוד מתגברים, ובאמת לא יודעים מה לעשות עם זה.
אז מה היית מייעצת לבנות רווקות שפונות אלייך כעת, באמת עם כל התחושות, ויש פה מנעד של רגשות, את יודעת, אולי כמו שאמרת, מצד אחד כן, הרצון כן להקים בית ולהמשיך, ואנחנו עם של תקומה, אנחנו עם שלא נותנים, אנחנו נופלים אבל אנחנו קמים, כמו שנאמר שבע יפול צדיק וקם, אבל מה באמת היית מייעצת עכשיו לבנות רווקות ששומעות אותנו, והן בתוך איזה מין בלבול כזה, או באמת רגשות, מנעד של רגשות?
כן. אז באמת הדבר הראשון זה קודם כל לזכור שזה תקופה, וזה לא יהיה לנצח, זה יעבור בסופו של דבר. ויש כרגע, יש לנו שתי ברירות, או למצוא איך להמשיך הלאה ולהתקדם ולהתחזק, או להישאב לתוך דיכאון וחרדות ולהידרדר. אז אני מאוד מקווה שכל אחת תבחר את האפשרות הראשונה, שכן איך להמשיך הלאה. אז יש, רשמתי לעצמי פה כמה דברים, שקודם כל זה דבר טוב, דווקא יכול להיות עכשיו טוב לבחון אנשים בסיטואציה שהיא לא רגילה. נגיד אם יוצאים לדייט, אז לראות איך בן אדם מגיב אם יש אזעקה, או איך הוא מדבר, איך הוא מתייחס לכל הנושא.
וואו,
לדוגמה,
יפה.
שמעתי על מישהי שיצאה עם בחור, והוא ממש נראה לה ממש מתאים, אחרי שתי פגישות הייתה כולה בהתלהבות, ואז פתאום היא גילתה שהוא, איך שהתחילה המלחמה, הוא ברח לחוץ לארץ כדי שלא יקחו לו למילואים.
וואו,
אז,
וואו.
אז זה ישר הוריד לה
ממנו. כן.
בדיוק, כן. אז כאילו זה זמן דווקא שהוא טוב לבחון בלי מסכות, יותר את, את התגובות האותנטיות שלנו.
יפה.
דבר
יפה.
שני,
כן.
זה להתמקד בהווה. לנסות מה שאפשר כרגע ללמוד, להתפתח, לשמור על שגרה כמה שאפשר, אם זה ספורט או קריאה, ממש לייצר איזושהי שגרה יומיומית, כי זה מה שמחזיק אותנו כדי לא להתברדר, לא ליפול, ולחשוב מה אפשרי עכשיו, מה כן, להיות בעשייה חיובית, כל הזמן לחשוב מה אני יכולה לתרום כרגע, מה אני יכולה לתת כרגע. וזה מאוד גורם, שיש סדר, זה מאוד מביא לאיזשהו רוגע פנימי.
כן.
וגם כן לחשוב, מצד שני, כן לחשוב על העתיד, אבל לא מה יהיה, אלא לראות תמונת, כמו תמונת חזון, במקום לקבור את הראש מתחת לשמיכה ולשאול מה יהיה, אז להיות אקטיביים ולשים איזושהי תמונת חזון של משהו שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו יודעים שזה בסוף יגיע. זה גם נותן יותר תחושת מסוגלות ואנרגיה. דבר נוסף זה להתחבר למטרה גבוהה. זאת אומרת, אני תמיד אומרת שאם מסתכלים על זוגיות לא כמטרה בפני עצמה, אלא כחלק ממטרה גבוהה יותר. זאת אומרת שזוגיות היא איזושהי שותפות בפרויקט, מטרה נעלה של יצירת חיים.
המשכיות לעם ישראל, כן.
בדיוק, המשכיות. ואז אם חושבים על זה, אז כל הדברים שמסביב מתגמדים. את יודעת, מאיזה עדה הוא, או אם הוא ככה, הוא גבוה, או לא גבוה, זה דברים שנהיים שוליים כשאת ממוקדת במטרה הגדולה. אז ככה גם יותר קל למצוא פרטנר וליצור את הזוגיות.
מדהים.
ודבר אחרון אני אגיד, שבזמן הזה שכל הקשיים, כשיש איזשהו דרמה חיצונית, אז זה מעצים את כל הבעיות הפנימיות שלנו. אז לנצל את הזמן הזה כדי לטפל בדברים האלה, להכין בסיס יציב למערכות יחסים עתידיות, לנקות מכשולים וחסמים, ואם מישהי סובלת מחרדות או לחצים, יש כרגע המון סיוע, המון קווי סיוע, והמון עזרה מכל מיני מטפלים, אז להשתמש בזה, וממש לא צריך לסחוב את זה לבד, ולא להישאר עם זה לבד, כדאי לנצל את מה שנותנים עכשיו.
מדהים, ממש מדהים. ואני חושבת שחלק גדול מהדברים שאמרת, מתאימים באמת לכל אחד, לא רק לכאלה שנמצאות או נמצאים במקום הזה של הרווקות, אלא באמת זה מתאים לכולנו בתקופה הזאת. בעזרת השם שיהיו רק בשורות טובות, בעזרת השם. תודה רבה יעל גורן, מאמנת רגשית מבדידות לזוגיות. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מקבץ, ואנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב למוריה טסן מיכאלי, שהיא כותבת תוכן, מרצה, מלמדת תורה והלכה. שלום מוריה.
בוקר טוב.
ואני מבינה מיעל שלנו שאת הולכת לספר לנו איזשהו סיפור שמדובר על שני אחים, יש אומרים שהוא לא קרה מעולם, את אומרת שהסיפור הזה בעצם כן קרה, אז בואי נתחיל מהסיפור. מהו הסיפור ולמה דווקא היה חשוב לנו להביא אותו היום לכאן?
תראה, הסיפור אני מאמינה מוכר לרוב המאזינות והמאזינים, הסיפור הזה שני אחים ש... בזכותם היכן שהם נפגשו נבנה בית המקדש, שכל אחד ויתר על החלק שלו, ראה את החוסר של השני.
את הצער של האח השני, שכל אחד חשב על השני ולא על הצרכים שלו עצמו. זה סיפור מתוק מדבש בעיניי. כן.
בהחלט, בהחלט. ואני אומרת, בימים אלה אנחנו רואים שזו לא אגדה. זאת המציאות.
כן.
אני חיה בסביבה של נשים.
אולי לטובת מי שלא מכיר את הסיפור, בואי כן, ככה, אם את יכולה בקצרה, ככה, להזכיר אותו.
הסיפור ששוב, היה או לא היה, ומה המקורות שלו, פחות רלוונטי.
נכון.
על שני אחים ש... היה להם ביחד עסק משפחתי לתבועה או לחיטה, וכל אחד בלילה חשב, רגע, אחי זקוק ליותר חיטה ממני, כי הוא מטופל במשפחה ובילדים, והוא בעצם צריך יותר, ואחי שני חשב, אחי זקוק ליותר ממני, כי אין לו אף אחד איתו, והוא לבד, ואין מי שידאג לו אחרי מותו, וכל אחד לקח בעצם מערימת החיטה שלו כדי להגדיל את הרמת החיטה של אחיו, וכך הם נפגשו באמצע הדרך.
כן, סיפור באמת מתק מדרש.
ושם אומרים שיבנם באמצע מדרש, כן.
כן, כן.
אני חיה בצלווה של כמעט 100% גיוס. אין אצלנו ביישוב, אין אצלנו מי שלא מגויס, בין אם זה לשמירה ברונדלים על היישוב, ובין אם זה קרוב ל-70 גברים שמגויסים למילואים כרגע, יותר כבר לדעתי, מתוך פחות ל-100 משפחות. וזה אני רואה כל הזמן, אני חיה בתוך נשים באמת לביאות שכל אחת מצליחה לראות כל הזמן למה לשנייה יותר קשה ממנה, למה בעצם לי לא מגיע שיעזרו לי כי לה בטוח יותר קשה. וזה מדהים, אני נתקלת בנשים מדהימות שבעיניי הן החוסן של עם ישראל כרגע. ממש כל אחת מצליחה לומר למה היא יש לה תינוק, אז הרבה יותר קשה לה. היא פונתה מהבית, אז הרבה יותר קשה לה. היא, אימא שלה לא זמינה לה, אז הרבה יותר קשה לה. אני בסדר, אני בסדר גמור.
היה גם איזה סיפור מדהים, אני לא יודעת אם הקראתי אותו פה או לא, גם על חיילים שהמפקד אמר לשבת יש אפשרות לאחד לצאת לחופשה, אז הוא פנה למישהו מסוים, אז הוא אמר לא, אבל אני חושב שהוא צריך את זה יותר ממני, כי לא יודעת בדיוק למה, ואז הוא פנה להוא, והוא שוב המליץ על הראשון, אמר לא, אני בסדר, אני יכול להישאר פה, דווקא נראה לי שהוא צריך יותר. כל כך יפה, כל כך יפה. כן, איזה, כן,
אני חושבת שזה באמת הסיפורים המדהימים של התקופה הזאת, והאמת שאני שמה את הדגש על אנשים, כי אני מרגישה שלא, הסיפור שלהם לא מסופר כרגע מספיק, והעורף כרגע הוא אחד המקומות,
נכון,
באמת היותר מאתגרים, גם להיות בלי בני זוג, להיות הרגשה של חסרות הגנה, הרבה פעמים, בטח בהתנחלויות, אחרי שאנחנו גרות, וזה סיפור, העורף הוא זה שחטף בהתחלה, ולכן כולנו מרגישים יותר חסרי הגנה. העורף נפגע בשעות הראשונות של המלחמה, נפגע קשה, נפגע אנוש, ואנחנו עדיין מנסים לשקר את האמון שלנו בחוסן ובקיומיות שלנו פה בכלל. ובתוך זה שתוך כדי החג כבר כולם התגייסו וכולם יצאו, ובעצם נשארו נשים כדי לעשות את הכל בבית, לשמור על שגרה, לשמור על חרדות של ילדים, לעזור אחת לשנייה, נשים שנסעו ללדת, נשים שחזרו מבית חולים עם תינוק קטן לבד, אלפי אלפי סיפורים שמראים איזה נשים לביאות יש, ואיך באמת גם בזכות נשים אנחנו עתידים להיגאל.
בעזרת השם, בעזרת השם בקרוב, וואו. אז קודם כל תודה רבה על המילים האלה, ובאמת אנחנו רואים בעם שלנו, איש לרעהו יעזורו לאחיו יאמר חזק, וכמו שאמרת, בזכות נשים צדקניות ממש נגלו ויגאלו, כי מה שנשים מרימות ומיזמים ופעילויות של חסד, זה באמת אי אפשר, תקצר היריעה מלהכיל, זה אי אפשר לתאר מה שקורה פה בעם שלנו. כן, אז בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות. תודה ששיתפת אותנו, תודה שהזכרת לנו את הסיפור המתוק הזה, כמו שאת אומרת, זה לא משנה אם זה נכון או לא, אבל הסיפור הוא מהמם, ויש לנו סיפורים כאלה היום, כאן, ממש כאן בתוכנו.
בדיוק, זאת המציאות, אני אומרת, הסיפור הזה קורה.
הוא קורה, הוא קורה.
לא משנה אם זה שני אחים או שתי אחיות, הסיפור הזה קורה.
נכון, או חברות, או שכנות, או סתם, אפילו אנשים שלא מכירים, וכל כך מתגייסים אחד בשביל השני. מוריה טסלן מיכאלי, כותבת תוכן מרצה, מלמדת תורה והלכה. תודה רבה על התזכורת הזאת ועל טוב. הדברים האלה שמחממים את הלב. אני רוצה כן להזכיר לכם, נשים יקרות, ככה עוד כמה טיפים שבאמת יעשו לכם קצת, כדי לשמור על השפיות שלנו, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית. תקשיבו טוב, ארוחות מסודרות, נכון. אני לא אמרתי שצריך עכשיו מנה עם כמה תוספות וכינוח ומנת פתיחה. לא, 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 ממש לא. אבל לאכול. אל תשכחו לאכול. לא להסתפק ברק כקפה עם נשנוש וזהו, אלא אמא, את צריכה עכשיו להיות חזקה בשביל הבית, בשביל הילדים, ולכן תקפידי כן, אז תעשי לך סנדוויץ', תעשי לך... אז ארוחות מסודרות כמה שאפשר. ספורט, פעילות גופנית. לא חייבים עכשיו לרשם לחדר כושר. מספיק שתצאי, אפילו סביב הבית, תשארי איכשהו קרובה, בכל זאת עם חלילה. אבל כן, להזיז את הגוף, לעשות פעילות גופנית, ללכת, קצת לרוץ אולי, מה שאת מסוגלת ומה שמתאים לך. וטיפ אחרון לסיום, קפה עם חברה. זה טיפול פסיכולוגי אמיתי. בואו נשמע כמה צלילים.
של כל אדם ודיבורו עם אלוקים מדברים בעד עצמם השקט שלפני השערה והסירה על הגלים מספרים סיפור חיים הזמן עובר ומתבגר חלומות אבות בתפילות הוא שוקל מהם לפרוש נושא עינה ולמרומים וחי גמור ללאימו בוכה את נפשו וצורק ושר לעצמו אל תסתר פניך ממני מה אני ומה חיי חשוכות עומד אדם ומחשבות רבות יושבות על ליבו נושא עינה ולהרים לנערות אולי ימים בקשו עליי רחמים ובלילות הוא מנגן ושיר ישן שמכוון וכל
נתנאל, נתנאל שר לנו אדם, סיפורו של כל אדם, איזה שיר יפה. אז הנה עוד טיפ, מוזיקה. אני מרשה לכם לעבור לכל חיים מיוזיק, ופשוט לנפש, לגוף, קצת מוזיקה להרגיע. לא חייבים כל היום להצמד לחדשות. אז אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. אחרינו התוכנית הפוך על הפוך בהגשת הרב משה בן לולו, ושבאמת נשמע כולנו רק בשורות טובות.
תסתר פניך ממני פנים
כל חי תמיד איתי